תורה שהיא צריכה להילמד בדור שלנו. ובוודאי שהרב יש לו הרבה הרבה חידושים ביחס בין חול לבין קודש. כן, הרב יש לו הרבה הרבה ברורים בנוגע ליחס בין חול לקודש, שגם זה יהיה קשור למה האתגר המיוחד בדור שלנו בנושא הזה של החול והקודש. ובכל אופן, אחד מהדברים המרכזיים, ונראה שזה, אני לא נצטרך אחרי כן לחשוב האם מזה נובע גם שאר הדברים, אבל ודאי אחד מהדברים המרכזיים זה להבין איך להתייחס לדור, איך להתייחס לעם ישראל. אז איך להתייחס לעם ישראל, זה קודם כל דורש מאיתנו להבין, כמו לגבי תורה, זה להבין באופן בסיסי מה זה תורה, ואיך אחרי כן, מהי התורה שצריכה ללמד בדור שלנו, אותו דבר גם בנוגע למאמר הדור. אנחנו צריכים קודם כל להבין את היסודות, מה זה עם ישראל, מה המהות של ישראל, ואחרי כן לראות איך מיישמים את זה בדור שלנו, והאם בדור שלנו היישומים וההתבוננויות על מה שקורה בדור שלנו הם שונים מההתייחסויות לדורות אחרים. אז דיברנו על זה, שבוודאי אחד מהדברים המאוד מאוד בולטים בדור שלנו, אי אפשר להגיד שזה היה, זה פעם ראשונה שיש את הדבר הזה, אבל ייתכן שבצורה שזה מופיע בדור שלנו, זה בהחלט פעם ראשונה שיש בהיסטוריה תקופה כזאת, או מצב כזה שעם ישראל בסיסית הוא לא דתי, הייתי קורא לזה. לא מקבל עליו את העיקרים של, שאנחנו עם שקיבל תורה מסיני, שהוא צריך להיות, שזה המחויבות שלו, שהוא צריך ללכת בעצם בדרך הזאת של סיני. זה שהיו בעם ישראל דורות רבים שלא הלכו בדרך, בדרך השם, זה אנחנו רואים, אנחנו קוראים את דברי הנביאים, נביאים ראשונים, נביאים אחרונים, אנחנו רואים עד כמה היו בעיות גדולות. אבל בדרך כלל אנחנו, התפיסה שלנו היא שעם ישראל היה תמיד באופן בסיסי מאמין, רק היה לו יצרים, היה פוסח על שתי הסעיפים, כלומר זה כבר פרשנות שאנחנו אומרים. אנחנו אומרים פרשנות, זה דבר שבאמת הוא לא, אני לא יודע אם זה היה, כולם סופרים ככה. אנחנו, לפחות ככה, אנחנו למדנו מדברי המהר"ל בנצח ישראל, שהמהר"ל אומר שאפילו בדורות הכי הכי קיצוניים של העבירות החמורות ביותר, זה לא זה שעם ישראל לא האמין בהשם, אלא זה היה יצר. קשה לנו להבין מה זה המושג הזה של יצר, יצר לעבודה זרה. יצר הרעיות אנחנו מבינים, יצר של רציחה אנחנו אולי יכולים להבין, יצר של מחלוקת ושנאת חינם גם אנחנו יכולים להבין, אבל יש גם יצר עבודה זרה. יצר עבודה זרה זה גם סוג יצר, והנחת היסוד שלנו היא שעם ישראל בכל הדורות היה, לא היה תופעה שרוב אלה שבשם ישראל יכונו, הם לא נאמנים לתורה ולמצוות. היה בימי בית שני את המאבק הגדול עם הצדוקים, והצדוקים מבחינה הלכתית, אנחנו רואים שבדורות מאוחרים הגדירו את הצדוקים ממש כמקביל לעובדי עבודה זרה, זה שהם לא מאמינים בתורה שבעל פה, אז נתנו להם ממש דינים של כמו מישהו שהוא עובד עבודה זרה. אני לא יודע איך לנתח את הדבר הזה. קודם כל אני חושב שגם ימי בית שני, למרות שהיה התמודדות עם הצדוקים, נראה שרוב העם ישראל היה פרושי. נכון שבמערכת השלטונית, באלה שהיו מלכים ושולטים, היו צדוקים יותר, אבל ככה אנחנו בדרך כלל מנתחים, שבזמן החשמונאים, או אחרי כן מימי בית שני, הפרושים הם אלה ששלטו על הקודש, הם שלטו בבית המקדש, הם קבעו את הסדרים, הם... היה מאבק עם הצדוקים. יכול להיות שגם זו תקופה שממנה אנחנו יכולים ללמוד, שגם כשיש לך הקצנה מאוד בעמדות ובאמונה, אז אתה לא מוציא כמויות מעם ישראל. כלומר, אין דבר כזה להוציא רבים מעם ישראל, מהכלל, משהו כזה. זה בעצם היה, ועכשיו, גם בדור האחרון, מהשלב שהגיעה תנועת ההשכלה לעולם, כן, אז אנחנו רואים שרבים רבים מישראל נטו בהתחלה בבחירה חופשית אחרי ההשכלה, ואחרי שבאמת היה גרעין מאוד מאוד של אנשים משכילים שהביאו את ההשכלה לעם ישראל, אז זה באמת תפס את חלק גדול מעם ישראל, וזה בסופו של דבר השתלב עם ה... השתלב עם ה... עם הנושא הזה של ה... של התנועה הציונית, של, כן, של החזרה לארץ ישראל, וכאן באמת עמדה דילמה בפני גדולי ישראל איך להתייחס לתנועה הציונית, שהיא תנועה שהיא קודם כל רבים מתוכה שהנהיגו אותה, הם לא היו אנשים מירי שמיים, לא היו אנשים שהם אמונים על תורה ומצוות, ובשלב מסוים גם הם, הסחף הזה גרם לרבים מישראל גם לא לקיים תורה ומצוות. אז אנחנו, אני לא זוכר אם דיברנו על זה, בהזדמנות אחרת דיברנו שבוודאי במבט, היום אנחנו בוודאי יכולים לבוא ולהגיד שזה לא זה שהחילוניות זה בגלל הציונות, אלא להפך. החילוניות זה בגלל שהיה תנועת השכלה שצמחה מהמגע עם הגויים, והתורה שלנו לא הצליחה לעמוד מול תנועת ההשכלה הזאת של הגויים. ותנועת ההשכלה הזאת היא מוטטה את האמונה, היא הכניסה כפירה, היא הכניסה כפירה בכל העולם, אבל היא גם שברה את האמונה בישראל, והציונות לא היא אחראית על הכפירה, אלא הציונות היא אחראית על הציונות. כפירה זה, כן, תולדה של משהו אחר, תולדה של המפגש עם הגויים, כמו שאנחנו אמרנו, עד שהגיעה תנועת ההשכלה לגויים, אז זה היה באמת, היהודים הם הרגישו תמיד על הגובה, והרגישו, הם תמיד היו צוחקים על הגויים, מבזים את הגויים, הם לא היו מחשבים את הגויים. ברגע שהגיעה תנועת ההשכלה לעולם, זה הביא איזשהו אתגר חדש לעם ישראל, שהוא האתגר של החילוניות, שלא הציונות גרמה אותו, אבל בהחלט זה נכנס לאומה. ציונות היא לפחות, במבט שלנו היום, עוזרת לפחות באיזושהי דרך לכך שגם כשיהודי מחליט לא להאמין בתורה ומצוות, הוא מחליט להישאר קשור לעם ישראל. הוא לא מחליט להפך להיות גוי. כלומר, יש פה שלב, יש פה את האפשרות הזאת שאחד מישראל, נאמר במעמד הר סיני, נוצרו שני דברים. אשר בחר בנו מכל האביב ונתן לנו את תורתו. כלומר, יציאת מצרים במעמד הר סיני זה קודם כל יצר אומה ישראלית, ויצר אומה ישראלית שיש לה ייעוד מיוחד ונשמה מיוחדת. הנשמה המיוחדת של ישראל זה שישראל עמדו על הר סיני, קיבלו תורה, קיבלו את הייעוד הזה של להפיץ שם שמיים בעולם, וזו באמת הייתי אומר הדילמה הגדולה, איך להתייחס לתנועה שהיא באיזושהי מידה, ככה במבט הראשוני אנחנו אומרים, זו תנועה שאיזושהי, שאם לא היה ציונות בעולם, אז היינו אומרים, יש או יהודי שהוא גם מקיים את אשר בחרבנו מכל ימים ונתנו לתורתו, או שיש גוי, אם לא היה ציונות בעולם. הציונות באה והולידה איזושהי דילמה מאוד מאוד גדולה של, של מצב כזה שאנשים מגדירים את עצמם יהודים, מגדירים את עצמם כחלק מהאומה הישראלית. זה לא המצב הרגיל של מישהו שהוא ממיר דתו והוא רוצה לפרוש מן האומה. הוא מצד אחד הוא רוצה להמשיך ששם ישראל יהיה עליו, והוא עושה כל מיני דברים בשביל זה. הוא אפילו מוכן, יש כל מיני דברים שמסמנים את הדבר הזה שהוא רוצה ששם ישראל יהיה עליו. הדבר הכי בולט זה שאם אתה תגיד לו אתה לא יהודי או אתה לא ישראלי, הוא יתעצבן מזה, הוא יגיד אני לא ישראלי, אני ישראלי האמיתי. אבל מצד שני הוא לא מקיים את החלק השני שנתן לנו תורתו, הוא לא מקבל את הייעוד הזה של נתינת תורה. זה בעצם הדילמה הגדולה שאנחנו צריכים להתבונן מבחינה אמונית. אבל קודם כל אמרנו נבדוק את זה מבחינה הלכתית. האם מבחינה הלכתית אדם מישראל שהוא מחליט שהוא לא רוצה להיות, לא רוצה לעזור לייעוד הזה, לתפקיד הזה של הופעת שם השם בעולם דרך קיום תורה ומצוות, דרך האמונה בעיקרי תורה ומצוות, האם אנחנו אומרים יש עוד משהו שהוא ישראל? הוא שבר המון, אבל הוא שבר החצי. עצם הדבר הזה שהוא נשאר חלק מהאומה, זה גם דבר נפלא שאנחנו לא יכולים להתעלם ממנו. האם ככה להתבונן על הדבר? אנחנו אומרים לא. הר סיני, למה הוא נקרא הר סיני? שיצא בו, שירדה בו שנאה לאומות העולם. למה הר סיני גרם לזה שירדה שנאה לאומות העולם? עד שניתנה התורה, אז העולם היה במצב של תוהו, לא היה אפשר לבחור לקיים את ברית סיני. ברגע שעמדה לנתן תורה לעולם, והגויים סרבו להיות שותפים בייעוד הזה של להביא את שם השם לעולם, כן, הקדוש ברוך הוא השם מסיני בא, זרח מסיר למו, הופיע בהר פארן, והגויים לא רצו לקבל את הייעוד הזה, אז לא רק שהם לא זכו להתקרב, אלא הם בעטו בייעוד הזה, אז זה גרם לשנאה הזאת שיש בין ישראל לבין הגויים. האם גם נאמר על יהודי ככה, שיהודי שהוא בוודאי חייב מחויב בברית סיני, והוא מחליט לבעוט, אז יש בזה צד שהוא אולי גרוע מהגויים, או לפחות כמו גוי, אתה לא יכול שיהיה שם עליך שם ישראל, אם אין את החלק הזה שנתן לנו את תורתו, אם אתה לא שייך לחלק הזה של נתינת התורה, או שזה לא ככה. אנחנו עושים הפרדה, אנחנו אומרים נכון, זה מאוד כואב, זה מאוד נורא, על כל מצווה קטנה, עבירה קטנה שהאדם עושה, זה נורא והיום. ועם כל זה אנחנו אומרים, עם כל זה שעושים מלא 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 עבירות, אבל עדיין, ישראל אף פי שחטא, ישראל הוא, אפילו רשעים שבך מלאים מצוות כרימון, ועוד 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 ועוד, זה שבאות ואומרות את הדבר הזה, עם כל הצער וזה, מה אנחנו בכל אופן לא מתייחסים בצורה כזאת שהאדם הזה הוא לגמרי מאבד את ה את המעלת ישראל שיש לו, וממילא באיזושהי דרך זה צריך לבוא לידי ביטוי, העניין הזה של מעלת ישראל. זה והוויכוח הזה הוא בהחלט ויכוח שהוא מאוד מאוד רלוונטי, איך להתייחס לדור. כן, הבאנו כבר את הבאתי את הדברים של הקובץ מאמרים מול הדברים של הרב ציודה, התחלתי ככה את השיעור פעם שעברה. דור. לא הבן. טוב, אז נתחיל, אז אני אתחיל בשביל ה זה סתם בשביל ה נו, בשביל ההצגה. כן, לא שככה זה הסדר של הזה. אז היה אדם קדוש, קדוש עליון, רב אלחנן וסרמן, שהיה שהוא אחד שנהרג לקידוש השם בשואה, כן, הלך עם הקהילה שלו ונהרג בשואה על קידוש השם. אבל הוא כתב דברים מאוד 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 חריפים כנגד התנועה הציונית. היה מתנגד גדול לתנועה הציונית, והוא כתב כמה מאמרים נגד התנועה הציונית, והיה לו ספר מאמרים כזה, והרב ציודה היה את הספר, הספר הזה של המאמרים שלו היה אצל הרב ציודה, ואני זוכר את זה, הרב ציודה היה, היה לו שם הערות מאוד מאוד ארוכות על הספר הזה, שהוא כתב הערות כנגד העמדות שהוא מביע שם בספר. אז הדברים האלה מובאים בספר שהוציא הרב אביהו, איך קוראים לסדרת הספרים שלו? איך? מתוך התורה הגואלת, כן? נראה איזה חלק, אני צריך להיזכר באיזה חלק הוא הביא את ה באיזה חלק? חלק בית אלוקים יושיע ציון. אז כן דיברתי על זה? לא, לא. טוב. אז אני אקריא את הדבר, אני אקריא נאמר את הדברים החריפים. אפשר, כותב רב אלחנן וסרמן ככה, באות י' ב' במאמר שלו. אפשר שימצאו אנשים שיתקשו בקצת דברים הנאמרים בזה. הלא מסור בידינו כי פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון. כלומר, יש מאמר חז"ל שפושעי ישראל מלאים מצוות כרימון. וישראל, אבל בשחטה, ישראל הוא. אומר על זה הרב אלחנן וסרמן, אבל השואל, כן, הוא שואל שלא מדעת. כי המאמרים, הנעל ודומיהם, הכל עירי במאמינים בעיקרי הדעת. אלא שהם רשעים ובעלי עבירות להנעת עצמם. אבל בכופרים אי אפשר לומר עליהם שהם מלאים מצוות ירימון. מכל שכן בעוברים להכעיס. זה הדברים שכותב רב אלחנן וסרמן. עוד הוא כותב שמה, ממשפטי התורה אנו רואים דאבון הכפירה חמור מאוד יותר מעבודה זרה. הוא מביא לזה ראיה, שהרי עובד עבודה זרה צריך לדונו בבית דין, בעדים ובהתראה. והוא מאלו שלא מעלים ולא מורידים. והכופרים מורידים ולא מעלים בכל מקום ובכל זמן. ואין צריך התראה ולא דין סנהדרין. טוב, אז על החלק הראשון כותב הרב ציודה. בהמשך הדברים המזעזעים, כאילו הלכה לדברים שאמר בלחם וסרמן, אשר רק דברי קודש של הנציב בהקדמתו לספר בראשית יכולים לעולמם. כלומר, הוא אומר שאיך, איך אני יכול להתייחס לאדם שהוא מלא תורה, מלא ביראת שמיים, ובכל אופן הוא כותב דברים עקומים לפי עמדתו של הרב צבי יהודה. אז הוא אומר, יש דבר כזה. והוא שולח להקדמה של הנציב בספר בראשית, כן, ההקדמה המפורסמת, שהנציב מדבר על ימי בית שני. כפי שאמרתי, בימי בית שני היה התמודדות מאוד נוראית עם הצדוקים, והנציב טוען שהיו גם ימי בית שני כאלה שהוציאו את הצדוקים כנראה מכלל ישראל, אמרו עליהם שהם פושעי ישראל או משהו כזה, אמרו עליהם את הדברים שרב אלחנן וסרמן אמר, ועל זה הנציב כותב שיש פה איזושהי בעיה מאוד מאוד בסיסית, שהם דילגו על ספר בראשית. התחילו את התורה מספר שמות, התחילו את התורה ממעמד הר סיני, אבל צריך להתחיל את התורה מספר הישר, שהיסודות של ספר בראשית, הם, אם הם היו מופנמים באומה, אם היו מופנים אצל הצדיקים, אז הם היו, לא היו מגיעים למבט כזה על הצדוקים. לא היו מגיעים, לא היה זה, וזה שנאת חינם, וזה גרם למחלוקת מאוד גדולה בעם ישראל. אז צדיקים שאינם ישרים, זה שם הביטוי של הנציב, נו, אתם לא זוכר. נכון? שם זה הביטוי. מה? ספר הישר, כן, אבל הוא הרב, הנציב כותב למה את הביטוי צדיק שאינו ישר. צדיקים שאינם ישרים, זה, אז הרב צבי יהודה כאילו עובר על הדברים, על הדעה הזאת את הדבר הזה. אז מה הרב צבי יהודה מגיב על זה? בקידושין למד וו כתוב, אפילו דלת בו ימנות הנאמר בהם, בנים אתם להשם אלוקיכם, ומתוך כך ומה שהם מלאים מצוות במלוא עצמיותם. כלומר, הרב צבי יהודה בא ואומר שזה לא נכון לבוא ולהגיד שמה שכתוב על רשעים שהם מלאים מצוות כרימון, זה בגלל שהם מקיימים את המצוות בפועל. אלא זה נובע מזה שיש להם קשר עצמי למצוות. כן, נזכיר את דברי המהר"ל, שהמהר"ל אומר, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מה קורה עם תינוק שנולד ומיד הוא נפטר מן העולם, האם גם הוא יש לו חלק לעולם הבא או הוא אין לו חלק לעולם הבא? אומר המהר"ל, כן, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. הפירוש הוא כזה, יהודי שנולד בעולם, הוא נולד, ועצם המציאות הזאת של אדם מישראל שנולד, נולד, הופיע בעולם נשמה שהיא חלק אלוקא ממעל, והיא ישראלית להפליא, והיא כל כולה מלאה שייכות לישראליות, אפילו אם היא לא מביאה אותה לידי ביטוי בתורה ומצוות. אז זה בעצם פה נקודת הוויכוח, שהרב צבי יהודה טוען שהדבר הזה הוא נכון גם. כל ישראל יש להם חלק בעולם הבא. או אולי באבות, נראה לי בהקדמה לאבות, כן, בדרך החיים. אז לכאורה, פה אפשר להתווכח עם הרב צבי יהודה. הרב צבי יהודה כאילו הבין, לא כאילו, ככה הוא הבין. הרב צבי יהודה מבין, הדבר הזה נכון גם לגבי רשעים, גם לגבי רשעים. גם כשהם עושים עבירות, הם עושים עבירות רק בקליפה שלהם, רק בחלקים חיצוניים שלהם, אבל תמיד נשאר הרובד העצמי הישראלי שלהם, שהוא הנשמה הישראלית, שהיא לא עושה איתם את העבירות, והיא חלק מעצמיותם, ולכן הם מלאים מצוות כרימון. זה לא הפשט של מאמר חז"ל, אבל ככה הרב צבי יהודה למד, שזה הכוונה, מלאים מצוות כרימון, הכוונה לא בגלל שהם בפועל עושים מצוות, אלא בגלל הנשמה הפנימית שיש להם. אני חושב שהרב ציודה הסביר למה הביאו דווקא את הדוגמה רימון. מה? שהרימון, כל הפירות כולם, יש להם גרעין, יש להם בשר. כן? המבנה של הפרי הוא בצורה כזאת שיש גרעין ויש בשר. הרימון, כולו גרעינים! כולו גרעינים. זה הדימוי של חז"ל, מנעים מצוות כרימון, זאת אומרת, אדם מישראל הוא לא תלוי בבשר, הוא לא תלוי בגילוי, הוא לא תלוי בהופעה, אלא הוא כולו גרעין. כן, הוא כולו בעצם נוגע בגרעין. אז אומר הרב ציודה, שני דברים. דבר ראשון, הוא מביא את מחלוקת רבי מאיר ברבי יהודה, לגבי האם ישראל למרות שחטאו, אנחנו מתייחסים לזה, כן, ישראל שחטאו, האם מתייחסים להם, נשאר להם מעלת בנים? ודבר שני, הוא הביא את שכיוון שאני סובר שבוודאי נשאר להם מעלת בנים אתם לה' אלוקיכם, שיש לכל אחד ואחד עם ישראל את הבחינה הזאת שהוא חלק אלוקא ממעל, זה הבחינה הזאת של הבנים, שיש לו נשמה טהורה, שהנשמה הישראלית אף פעם לא מתלכלכת, זה הפירוש גם של מלאים מצוות כרימון. הוא מביא הוכחה לזה מדברי המערשה שם, המערשה בסנהדרין, אין מערשה סנהדרין ממדלת על ישראל, אבל בי שחטא ישראל הוא, אבל בי שחטא בעבר על כל התורה כדי לקמל, הוא לא כעקום. וכמו שכתוב, וכמו שכתבנו, אף אם הוא אמר לכל התורה עד ישראל ולכל דיניו. אז ואחרי הוא מביא את תשובת הרשב"א. אז זה הדברים שהרב ציודה כותב כנגד הדברים שכתב רבי אלחנן וסרמן, והוא קורא על זה דברים מזעזעים. אז דבר ראשון, באמת, מה שאפשר, אנחנו כמו בית הלל ובית שמאי, אנחנו צריכים להקדים דברי השיטות האחרות, ועל גבי זה לנסות להביא את החידושים של הבית מדרש שלנו, והבוחר יבחר, או די, הרב ציודה לא היה אומר את הדברים ככה, כן, אבל אני בכל אופן, בשביל הבירור, אני מביא את הדברים בצורה הזאת. אז קודם כל, אז ומה ההוכחה של הרב ציודה? אז הזכרנו כבר שיעור שעבר, שרואים את הדבר הזה, שלגבי הרבה 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 הלכות, גם למומר נתנו דיני ישראל. למשל, הבאנו את הדין הזה שאסור, מותר לתת לו כסף ושהוא ישלם לך ריבית, אבל אסור לתת לו, ריבית. כלומר, אסור לקחת ממנו כסף, שהוא יעבור על איסור ריבית. כלומר, אם הוא נותן לך כסף, אסור לך לקחת ממנו כסף בצורה כזאת שיעבור על איסור ריבית. למה? אומר תוספות, זה מחלוקת ראשונים הדבר הזה, אבל ככה לפחות שיטת התוספות, כי אתה מכשיל אותו בלפני עיוור עוד תן מכשול. אם הוא כבר יצא מעם ישראל, ואין לו כבר נשמה ישראלית, והוא מצליח לעבור לצד הגוי, אז מה הבעיה להכשיל אותו בעבירות? זה דבר אחד. דבר שני, אז הגר"א מביא באמת כסיבה להלכה הזאת את דעת רבי מאיר, שכתוב במסכת קידושין שהם קרויים בנים. והדבר השני שאנחנו רואים, שלפי רוב הראשונים, חוץ משיטת האיתו, ישראל מומר שקידש אישה ישראלית, קידושיו קידושים. אנחנו יודעים שגוי שמקדש אישה, אין קידושיו קידושים. ישראל שמקדש אישה, קידושיו קידושים. אז לכאורה, בוודאי, אנחנו לכאורה צריכים להחשיב אותו, להחשיב אותו כישראל לכל דבר. ככה לכאורה הדברים של הרב ציודה. אלא מה, שלכאורה אנחנו רואים המון המון הלכות שבהם אנחנו רואים שאנחנו באמת מחמירים עם ישראל מומר בצורה מאוד מאוד חריפה, ואנחנו לגבי הרבה הלכות אפילו מתייחסים אליו יותר גרוע מגויים, כמו שהרמב"ם אומר את זה מפורש, כמו שראינו בברייתא במסכת עבודה זרה, שלגבי גויים הדין הוא לא מעלים ולא מורידים, לגבי המינים, המסורות, המומרים, הדין הוא שמורידים ולא מעלים. אז איך אתה מתייחס לדבר הזה? איך אתה מתמודד עם הדבר הזה? אז כנראה הרב ציודה למד. אז קודם כל, על מה שכתב הקובץ מאמרים אחרי כן, שאנחנו רואים שכפירה זה יותר חמור מעובד עבודה זרה, הרב ציודה העיר, מורידים ולא מעלים הוא בעבודה זרה. הדבר הזה נאמר על מינים ולא על הכופרים. היה ללכות תשובה פרק ג' חילוקים בין מינים וכופרים ואפיקורסים. ומינים זה דווקא מישהו שעדוק בעבודה זרה, וביאור הגר"א כתב שכשכתוב כאן אפיקורסים זה טעות סופר וצריך לומר מינים. כלומר הרב ציודה גם כנראה בדבר הזה חשב שעיקר מה שאנחנו מתנגדים לישראל זה רק ישראל שהוא לוקח דת אחרת. כלומר, החומרה היא העבודה זרה שיש במינות, אבל לא עצם אי קיום המצוות. אי קיום המצוות זה לא הדבר שהוא יותר גרוע מעבודה זרה, והדבר הזה הוא באמת רק למי ש טוב, אז קודם כל אני אסביר את הדעה של רבי אלחנן היום, ומחר אנחנו עוד פעם נחזור לדעה של מה שהרב ציודה רצה להגיד. אני אביא עוד איזשהו דבר עקרוני בשם הרב ציודה, וגם דברים שכתב הרב, שהם גם לי בעיניי נראים מאוד מאוד מחודשים, אבל אנחנו כתלמידי הרב נביא את הדברים האלה של הרב. אז ככה, רבי אלחנן, אני חושב כך, שבאופן בסיסי רבי אלחנן הוא הלך משיטת הרמב״ם. כלומר, אפשר להתבונן על הדברים שרב אלחנן אמר שככה הוא למד את שיטת הרמב״ם. הבאנו נכון את דעת הרשב"א, הבאנו תשובת הרשב"א, שהרשב"א באמת אמר במחלוקת בין רבי מאיר לבין רבי יהודה, פוסקים כמו רבי מאיר, שגם אם הם בנים משחיתים ועובדי עבודה זרה, יש להם את המעלה של בנים. והרשב"א סחב גם את דעת רבי יהודה לכיוון של רבי מאיר, וזה שהוא אמר שאפילו לפי רבי יהודה שהם איבדו את מעלת הבנים, הם אבל לא איבדו את מעלת אדם. אתם קרואים אדם ואין עובדי כוכבים, קרואים אדם. אבל בהחלט זה בקלות אפשר לחלוק על הרשב"א הזה. בקלות אפשר לבוא ולהגיד שזה דעה חריגה של רבי מאיר. ואנחנו לא הולכים עם רבי מאיר בנועזות שלו. רבי מאיר גם הלך ולמד מאחר. רבי מאיר בהרבה דברים היה נועז, ולא יכלו חבריו לעמוד על דעתו, והוא טימה את השרץ ב-49 פעמים. ובקיצור, רבי מאיר כנראה זה איזושהי תפיסה כזאת קיצונית, שאתה לא מפחד מלהסתכן, לגוע ב כן, לחתור לגרעין, וקליפתו זרק ותוכו אכל. אז יכול להיות שזה, רבי מאיר אומר, אני יכול לעשות את זה, גם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה. כן, אבל הרמב״ם אולי פסק כמו רבי יהודה, שרבי יהודה אמר, יכול להיות שיש איזה רובד באיזה עולמות עליונים. אני עכשיו אומר את הדברים, איך הקובץ שיעורים, איך הקובץ מאמרים בעצם מצגר את הדבר. יכול להיות אפילו אולי כמו רבי מאיר, או אולי אפילו נאמר רבי יהודה באופן עקרוני מודה אולי לדבר הזה, אבל אנחנו צריכים לדעת את הדבר הזה, יש אולי איזה רובד כמוס כזה בגלגולי נשמות, מישהו שלא יצליח לתקן בעולם בגלגול הזה יביא אותו לגלגול אחר זה, אבל אנחנו שייכים לעולם הגלוי. ובעולם הגלוי, ברגע שהאדם לא מקיים את המחויבות הכי בסיסית שלו כאדם מישראל, אז באמת הוא מאבד את המעלה של ישראל. מאבד את המעלה של ישראל. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שקידושיו של הרמב״ם פסק את הדבר הזה, שישראל, שישראל מומר שקידש קידושיו קידושים. אנחנו רואים אולי, אולי גם הרמב״ם היה סובר שאסור לגרום לו לעשות עבירות. זה לא הוכחה לשום דבר. זה, הרי בעצם מבחינת הדין, אנחנו ככה באופן פשוט אומרים, יש מצווה לגייר גויים, נכון? יש מצווה להם. יש מצווה להביא את כל העולם כולו לאמונה בקדוש ברוך הוא ולקיום תורה ומצוות. אין ספק שיש עוד יותר מצווה ועוד יותר סיכוי לישראל מומר לחזור בתשובה. וישראל מומר הוא כל המעלה של ישראל, כל המעלה של ישראל מומר, כל מה שאתה אומר שישראל מומר שמקדש אישה קידושיו קידושין, זה מצד זה שהתורה באה ואומרת. אחד שהוא לא ישראל בפועל, אחד שהוא יכול להיות ישראל, אז כלפיו אתה צריך לדאוג לזה שהוא לא לפני ועוד תיתן מכשול. זה יכול להיות גם באחד שהוא ראוי שהוא יהיה ישראל, ראוי שהוא יעשה את המהלך ויחזור בתשובה, כלפיו יש איסור לפני ועוד תיתן מכשול. יכול להיות שגם קידושין, מי באמת יכולים לתפוס קידושין? מי ששייך לקדושה באופן בסיסי, בידו לחזור בתשובה, בידו להיות ישראל, זה אין ספק, שגם לפי, גם אם תלך לפי הרמב״ם, או תלך לפי, עוד שנייה אני אסביר לכם למה אני אומר רמב״ם, אבל גם אם תלך בדרך הקיצונית, אז ברור שכל מה שאתה תגיד, זה לא אומר את הדבר הזה שישראל מומר, שיחליט לחזור להיות ישראל, הוא יהיה ממש כמו גוי. זה ודאי שלא, אף אחד לא אומר את הדבר הזה. וגם אם יש הלכה שאומרת את זה שישראל מומר שרוצה לחזור בתשובה, יכול להיות שהוא צריך לעשות גיור, זה הכוונה רק גיור מדרבנן, לא צריך ברמת דאורייתא. כלומר, ברמת הדאורייתא בוודאי כל מה שאתה תגיד, תמיד יישאר הדבר הזה שהוא, אם הוא יעשה תשובה, בידו להיות ישראל. אבל זה עוד לא אומר שכל עוד שהוא לא עשה תשובה, שהוא יש עליו שם ישראל. ואז לפי הרמב״ם, אנחנו בעצם, הייתי אומר, לפי הרמב״ם, הסרגל שלנו הוא ישראל, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מי שיש להם חלק לעולם הבא, אז גם בעולם הזה אתה מתייחס אליו במעמד מיוחד. מי שאין לו חלק לעולם הבא, אז כמו שבעולם הבא אין לו חלק, אז גם בעולם הזה אין לו חלק. כלומר, הרמב״ם בא ואומר, אני קובע לכם את הדבר הזה, מי יש לו חלק לעולם הבא, מי אין לו חלק לעולם הבא, לכו תבדקו בהלכות תשובה, כל אלה שאין להם חלק לעולם הבא, אם בעולם הבא אין להם חלק, אז למה שבעולם הזה אני אתייחס אליהם בצורה חריגה, בצורה מיוחדת? עכשיו, אם הוא היה מת ביום הזה, ישראל מומר, היה מת ביום הזה, אם הוא היה מת ביום הזה, הישראל מומר, לא היה לו חלק לעולם הבא, אז במצב שלו עכשיו אין לו את המעלה הזאת של ישראל שיש להם חלק לעולם הבא. חלק לעולם הבא ומעלת ישראל זה מקביל ברמב״ם. כלומר, זה דברים שהם צמודים אחד לשני, וזה אני חושב גם אנחנו נגיד ככה, גם הבית מדרש שלנו יגיד את הדבר הזה, שחלק לעולם הבא וישראל זה שני דברים צמודים. כן, המהר"ל כשהוא מדבר על הדבר הזה, שישראל עניינם העולם הבא, והגויים עניינם העולם הזה. אז באמת, המהות של ישראל זה השייכות לעולם הבא. עכשיו, ברגע שאתה קובע שיש כאלה שהם לא זוכים בעולם הבא, אלו שאין להם חלק בעולם הבא, אז למה שלא יהיה סיבה למה שבעולם הזה כאילו תתייחס אליהם בצורה אחרת? היו מתים ביום הזה, אז לא היה להם את המעלה הזאת, אז גם העולם הזה לא מתייחס להם במעלה הזאת. אז כל מי שאין לו חלק לעולם הבא, הוא
הוא גם בעולם הזה לא חלק מהיחס. אתה לא מסתכל. אתה מסתכל על הבפועל. הבפועל של הבן אדם זה מה האדם עשה עם עצמו בעולם הזה. עכשיו, זה נכון ש... עכשיו, הרמב״ם באמת, הבסיס של דברי הרמב״ם, מתי אתם צריכים להתחיל ללכת לאכול את העולם הזה? העולם הבא, אנחנו אבל. בסדר, יש עוד שתי דקות. הרמב״ם, היסוד של דברי הרמב״ם לדעתי, הם באמת כתובים בהקדמה לפרק חלק. הרמב״ם עשה משהו מאוד מאוד נועז. הרמב״ם כתב בהקדמה לפרק חלק, אמר יש לנו את כל התורה שבעל פה, יש לנו את כל התורה, ואני, לפני שאני נכנס לפרק חלק, שהוא הפרק שהוא מגדיר לך מי יש לו חלק לעולם הבא, מי לא, אין לו חלק לעולם הבא, אני רוצה לקבוע לך 13 עיקרים, ש13 העיקרים האלה הם השאר בהם תלוי הדבר הזה, אם האדם הוא זוכה בעולם הבא או לא זוכה בעולם הבא. הרמב״ם אומר, למה יש חשיבות? קודם כל, הרי אתם יודעים שהיה ויכוח מאוד גדול האם לכתוב בכלל 13 עיקרים או לא. זה המצאה של הרמב״ם שכותבים 13 עיקרים. אבל הרמב״ם כתב, כן, יש 13 עיקרים, אחרי כן באו הראשונים, יש כאלה שחלקו בכלל על העיקרון הזה של לכתוב עיקרים, יש כאלה שאמרו, יכול להיות שיש עיקרים, אבל אין 13 עיקרים. הרמב״ם בא וקבע 13 עיקרים, והרמב״ם, אחרי שהוא כתב 13 עיקרים, כותב הרמב״ם ככה. אחרי שהרמב״ם כותב 13 עיקרים, כותב הרמב״ם ככה, ואני רק מקריא, ומחר אנחנו נמשיך מהנקודה הזאת. בינתיים הדברים האלה של הרמב״ם הם לכאורה מאוד מאוד מתאימים לתפיסה של הקובץ שיעורים. תתווכחו על זה עד מחר. כאשר יאמין האדם אלה היסודות כולם, ונתברר באמונתו בהשם, הוא נכנס בכלל ישראל. מצווה לאהובו, לרחם עליו, לנהוג בו בכל מה שציווה השם יתברך איש לחברו, מן האהבה והאחווה. אפילו הוא עשה מה שיכול מן העבירות מחמת התאווה, והתגברות הטבע הגרוע, הוא נענש כפי חטאיו. אבל יש לו חלק לעולם הבא, והוא מפושע ישראל. כלומר, אז הוא עוד בקריטריון הזה, שהוא מפושע ישראל, שעליהם, אומר רבי אלחנן וסרמן, אני מסכים שנאמר עליהם שהם מלאים מצוות כרימון. אבל כשנתקלקל לאדם יסוד מאלה היסודות, כלומר אחד שלא מאמין ב13 עיקרים, הרי יצא מן הכלל, כפר בעיקר, נקרא צדוקי, אפיקורס, קוצץ בנטיות, מצווה לסונו, ועליו נאמר, לא מסנך השם אסנה. והנה, הרחתי בדברים הרבה ויצאתי מעניין חיבורי. אבל עשיתי הזה, לפי שראיתי בו תועלת באמונה, טוב, זה, נעזוב את הדבר הזה, אבל לכאורה, זה הסיכום של הרמב״ם בהקדמה שלו. קודם כל, המשוואה הזאת, הזכות בעולם הבא, אין לו חלק לעולם הבא, הוא מה שמגדיר אם האדם נכנס בכלל ישראל או לא, כי כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אין להם, שאין להם חלק לעולם הבא בגלל שהם לא חלק מכלל ישראל. ומי הם אלה? אלה שהם לא מאמינים באחד מ-13 העיקרים. אחד שלא מאמין באחד מ-13 העיקרים הוא אחד שאין לו חלק לעולם הבא. אני מחר אראה לכם שהרמב״ם גם למד שההבדל בין מומר לתאבון ומומר להכיס הוא נובע מזה שהוא ברגע שאדם הוא מומר להכיס אז הוא ממילא לא מאמין באחד מ-13 העיקרים. ולכן הוא יצא מכלל זה. אז זה שיטת הרמב״ם. אני קודם כל חושב שבאמת זה לא שיטת כל הראשונים. בתוספות ואולי הרשב"א חולקים על הרמב״ם הזה. אבל באמת ברמב״ם שהוא הכי כתב בנושא הרבה, הכי הרבה הלכות, לכאורה אפשר ללכת בכיוון הזה של, שיש לנו את הנגלה, ובנגלה צריך שהאדם יהיה שייך לנתן לנו את תורתו. אדם לא שייך לנתן לנו את תורתו, לא עומד, בחר בנו מכל העמים. טוב, נעמוד פה היום, אבל לא נעמוד בנושא, אל תחשבו שזה האמת. כלומר, אנחנו מחר נמשיך, כן? לא, אל תישארו עם זה. כלומר, מי שמחר לא יוכל לבוא לשיעור, והוא רק היום בשיעור, חייב להתעניין במה שאנחנו אומרים מחר. טוב, להתראות.